קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת השבוע, פרשת שמות, אנחנו לומדים על שיעבוד מצרים ועל הבטחת הקדוש ברוך הוא שבני ישראל יצאו ממצרים. וכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, לא יצאו בעירום ובחוסר כל. כתוב, ונתתי אתכם העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף וכלי זהב וסמלות, ושמתם אבניכם ואבנותיכם וניצרתם את מצרים. הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה, שהקדוש ברוך הוא ידאג לכך שעם ישראל יצאו מעבדות, אבל תוך יציאה זו הם לא יצאו בלי שום תמורה, בלי שום מזכורת כאילו על עבודתם, אלא ילכו ברכוש מצרים. וזה מזכיר לנו את המצווה של הענקה, שקשורה במידה מסוימת ליציאת מצרים, והשיעור היום יעסוק במצוות הענקה, באיסור לא לשלוח עבד ריקם, ובמצווה להעניק לו. עצם המצווה או החיוב של הענקה נמצא בפרשת ראה. אמנם בתורה יש כמה וכמה פרשיות על עבד עברי, כמובן בפרשת משפטים, בפרשת בהר ובפרשת ראה. הרב בלויר בספרו פרקי מועדות כבר כתב מאמר חשוב מאוד כדי לנתח את ההבדלים בין הפרשיות. אבל הוא כבר שם לב שלגבי ענייננו, מצוות הענקה איננה מופיעה לא בפרשת משפטים ולא בפרשת בהר, אלא דווקא בפרשת ראה. ושם בפרשת ראה כתוב, כי ימחה לך אחיך העברי או העברייה, ואני אדלג קצת, וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם. ומעניין לשים לב לביטוי, לא תלכו ריקם, כתוב בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שבני ישראל לא ילכו ריקם, וכאן כתוב, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו, כך כתוב בפרשת ראה. הענק תעניק לו מצונך ומגונך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. ודווקא בפרשה הזאת, שיש מצוות הענקה, התורה אומרת, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפתחה השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה, היום. רש"י בחומש, קושר עוד יותר את הפרשה של הענקה לפרשת יציאת מצרים, ואומר רש"י, וזכרת כי עבד היית, והענקתי, ושניתי לך מביזת מצרים, וביזת הים, אז אתה הענק ושנה לו. כמו שאני דאגתי שבני ישראל יקבלו הענקה, בזמן שהם יוצאים ממצרים, תזכור שאתה היית עבד, תזכור באיזה תנאים היית ובאיזה תנאים יצאת, ולכן יש חיוב של הענקה. והתורה שם בפרשת ראה ממשיכה, לא יקשה ועיניך בשלחך אותו חופשי מאמך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, וברכך השם לוקחה בכל אשר תעשה. לא רק שיש פרשת הענקה, אבל כתוב בתורה שלא יקשב עיניך בשלח אותו חופשי מאמך. לגבי מה נאמרו הדברים, לא יקשב עיניך בשלח אותו חופשי מאמך? הרמב"ן, וזה מופיע בספר המצוות דווקא, במצוות שכאילו הרמב"ם שכח אותם, במצוות לא תעשה, שכאילו הרמב"ם שכח אותם, אומר הרמב"ן, מצווה 16 ששכח הרמב"ם, שלא ייחר בעינינו בשלחינו עבדים חופשים בשנה השביעית, ולא נחשב שלוחם הפסד ומיעוט באשרינו כבודנו. הרמב"ן כנראה למד פשט בפסוק, אל יקשב עיניך בזמן שאתה שולח אותו חופשי, ואם כן הדברים לא קשורים בכלל להענקה. אלא מה? סתם התורה אומרת, בזמן שהעבדים יוצאים לחופש, שלא תצטערו כך. הרשב"ם בפירושו לתורה, בפרשת ראי, מביא פירוש כזה, אמנם הוא לא מצטט את הרמב"ן, ואומר שכך הורגלו לפרש, שלא יקשה בעיניך על מה שאתה משלחו חופשי לסוף שש, בגלל ש... כבר מגיע לא לצאת. אומר הרשב"ם במילים חריפות, פירוש כזה הוא טעות בידם. למה יקשה בעיניו בשילוח חופשי, ולא יוקנעו מתחילה אל לפי עבודת שש שנים? הוא אומר שהדבר הזה לפי הרמב"ן, אמנם אמרתי הוא לא הזכיר את הרמב"ן, אבל זה כן פירושו של הרמב"ן, הדבר הזה הוא לכאורה קשה מאוד. התורה אומרת כאילו לא להצטער ולא להרגיש לא נעים בגלל שהעבד יוצא לחופש. אומר הרשב"ם, ומה עלה דעתך? למה כן היית מצטער? הרי קנית עבד לשש שנים, הוא עבד שש שנים, בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי, אתה חייב לשחרר אותו. זה לא רק שאתה חייב לשחרר אותו, אין לך היתר להשאיר אותו כעבד בגלל שלא קנית אותו ליותר משש. ואם זה ביובל, התורה אומרת שביובל הוא צריך לצאת. אז למה כתוב בתורה לא יקשב עיניך? לכן הרמב"ן פירושו נראה תמוע בעיני הרשב"ם, אבל הרשב"ם פירש את הפירוש שאנחנו נתייחס אליו היום. אומר הרשב"ם שהפירוש לא יקשב עיניך בזמן שאתה שולח אותו חופשי, אל תקשה שלא תרגיש לא נעים ולא טוב, ומה שאתה נותן למשנק הוא כפילות שכר שכיר בעבודה של שנים. אל תצטער שאתה צריך לתת לו הענקה, מצונך, מגונך, מעקבך. אל תצטער, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא בירך אותך. כך כתוב בתורה, כי משנה שכר שכיר עבד לך שש שנים, וברכך שאני לוקח בכל אשר תעשה. מעניין שהקשר בין הפסוק הזה להענקה מובן לפי הרשב"ם. אבל אם אנחנו באמת נדייק בפסוק ונגיד שהפסוק הזה מתייחס להענקה, כמו שכתוב הרשב"ם, יוצא לנו חידוש גדול. לא יקשב עיניך בשלחך אותו חופשי ממך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. יש כאן כאילו הסבר וטעם למה מגיע לו הענקה, בגלל משנה שכר שכיר. הוא עבד כאילו כפול. מה זאת אומרת שהוא עבד כפול? הוא עבד שש שנים. מה זה משנה שכר שכיר? אז יש מקום לפרש ששכירות איננה יכולה להיות יותר משלוש שנים. והגמרא בבבא מציע דף י' מזכירה שיש בעיה לשכור פועלים, ושאלה אם באמת מותר לשכור פועלים, ותוספות שם דן לאיזה תקופה מותר להזכיר את עצמך לפועל, הרי יש איסור למכור את עצמך לעבד, ואומרים שהשכירות זה עד שלוש שנים. משנה שכר שכיר זה שש שנים. ואם כן, הפירוש לפסוק אין לו קשר לענייננו. משנה שכר שכיר אומר שעבד הוא עובד כפול משכיר, ולכן לתת לו הנקה. אבל יש מקום לפרש את הפסוק אחרת. הדרשה משנה שכר שכיר משתמע ממנו שבאמת העבד עבד כאילו כפליים. ואיך זה יכול להיות שעבד עבד כפליים? אז כתוב שעבד מותר בשפחה כנענית. הרי זה כבר כתוב בפרשת משפטים. אם אדוניו ייתן לו אישה וירדו לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. אם זה נכון, אז האדון שמוסר לעבד שפחה כנענית, ובמידה מסוימת מה שהוא עושה עם אותה השפחה בלילות, היא לטובת האדון. שהרי בסופו של דבר, העבדים שיוצאים, הילדים שיצאו מאותו זיווג, הם יהיו שייכים כעבדים לאדון. אז לא רק שהעבד עבד ביום, עבודה רגילה, אבל בלילה הוא כאילו יצר עבדים חדשים. משנה שכר שכיר אומר שהוא באמת עבד כפל, הוא נותן לאדון כפל כפליים. אם נקבל את הפירוש הזה, ייתכן שנגיע לחידוש עצום. למי מותר, למי יש חיוב לתת הענקה? לעבד שעבד משנה שכר שכיר. מעניין מאוד שיש חידוש של המהרית, שרק מוכר עצמו. יש הבדל בין מוכר ביתים למוכר עצמו. נסביר את זה בקיצור נמרץ. מוכר עצמו זה אחד שהעני ביותר, התורה נתנה לו רשות למכור את עצמו לעבד. מכור ביתים כמובן זה אחד שגנב ואין לו כסף לשלם, ולכן התורה אמרה שהביתים יכול למכור אותו. יש הבדלים בדין בין מוכר עצמו לבין מכור ביתים. נעסוק כרגע בשיטת הרמב״ם בפרק ג' הלכה י"ב. אומר הרמב״ם, מה בין מוכר עצמו למכור ביתים? אז למשל, אומר הרמב״ם, מוכר עצמו אסור בשפחה כנענית. מכור ביתים, רבו מוסר לו שפחה כנענית. יש בזה מחלוקת ראשונים, אמרתי שנעסוק רק ברמב״ם. הרמב״ם אומר שמוכר עצמו אסור בשפחה כנענית. זה הפרשה לכאורה בפרשת בהר. ובהר לא כתוב שום דבר שפחה כנענית. בפרשת משפטים שמדובר שם על עבד שביתים מכרו אותו, שם כתוב מאדוני ויתן לו אישה. אומר הרמב״ם שרק במכור ביתים עבד מותר בשפחה כנענית. והרמב״ם מוסיף ואומר, יש עוד הבדל, יש כמה הבדלים בין מוכר עצמו לבין מכור ביתים. אומר הרמב״ם, מוכר עצמו אין מעניקים לו, מכרו ביתים מעניקים לו. גם החילוק הזה בדין הענקה קיים לפי הרמב״ם. מוכר עצמו אינו מקבל הענקה, מכרו ביתים מעניקים לו. לפי דברי המערית, בעצם היינו מפרשים שזאת אותה הלכה, אין כאן שתי הלכות שונות. יש הלכה אחת, מי מקבל הענקה? מי שעבד משנה שכר שכיר. מי זה שעובד משנה שכר שכיר? זה עבד שהרבו מוסר לו שפחה כנענית, אבל רק מכרו ביתים מותר בשפחה כנענית. ובכן, רק מכרו ביתים מקבל הענקה. ואילו מוכר עצמו עשו בשפחה כנענית, ממילא אינו מקבל הענקה. המנחת חינוך בונה על יסוד הזה של המערית, והוא מסתפק. אולי המכור ביתים מקבל הענקה במידה שיש לו שפחה כנענית. אבל מה קורה במכור ביתים שאין רבו מוסר לו שפחה כנענית? לא שאסור לו למסור לו, בפועל הוא לא מסר לו שפחה כנענית. אותו העבד הוא במצב מעניין, שמבחינה תיאורטית הוא צריך לעבוד ביום בלילה. אם אדוניו ייתן לו אישה, אז באמת הוא יעבוד כאילו בלילה ויוליד ילדים שהם שייכים לאדון. אבל במידה שהאדון לא נתן לו שפחה כנענית, אז בעצם בפועל הוא עשה רק עבודת יום. במקרה כזה מסתפק מנחת חינוך. האם הדין הזה שמכרו ביתים שמותר בשפחה כנענית, זה מקבל הענקה בגלל שעקרונית הוא צריך לעבוד ביום בלילה, או שבפועל הוא עבד ביום בלילה? יהיה איך שהיא לא יהיה, זה ספק של המנחת חינוך, אבל ראינו שמי מקבל את הענקה לפי הרמב״ם, מי שמותר בשפחה כנענית, רק מכור ביתים. עם שני הלכות קשורות, זה אמרתי שלפי המערית, מערית כנראה יש קשר מאוד חזק. האם יש כפייה על חיוב זה? אז בעצם צריכים לחשוב קודם מה טיב ההלכה של הענקה? חקירה ידועה בעולם הישיבות, האם חיוב הענקה זה חיוב ממוני, שבזמן שאני למשל שוכר פועל, אני חייב לשלם לו סכום מסוים. ברגע שפועל יוצא, אני לא חייב לו כלום. בעבד, היות שבעצם אין באמת תשלומים לעבד, אני קניתי אותו, והוא עובד בשבילי בלי מזכורת. אבל בזמן שהוא יוצא, אולי יש חיוב כאילו שמזכורת, אני ממש חיוב ממון שיש. או אולי נפרש אחרת. נפרש שיש חיוב צדקה וחיוב מיוחד לתת לעבד שיוצא מחירות. ויש בזה היגיון, שהרי עבד כשהוא יוצא מחירות, הרי נמכר, או בגלל, אם אנחנו מדברים על מכור ביתים, הוא נמכר בגלל גנבתו, ואין לו כסף לשלם, הוא גם לא הרוויח כזה בזמן שהוא עבד. אז בזמן שהוא יוצא מעבדות, והוא צריך להתבסס מחדש, להתחיל חיים חדשים, ואין לו גרוש לנשמה, להתחיל את החיים האלה, אז יש הלכה להעניק לו, וזה מובן שזה יכול להיות חיוב צדקה. יש כמה וכמה נפקמינות, אם זה חיוב צדקה, או חיוב ממוני, ואחד מהם זה האם האדון מת והעבד משתחרר, עבד משתחרר במיטת האדון, אז האם הוא יקבל הענקה מהיורשים? לכאורה ההלכה אומרת שהוא כן מקבל כסף מהיורשים, ויש הרבה שרצו להוכיח מכאן שזה חיוב ממון, שיש חיוב כאילו שיבוד לתת את המשכורת הזאת כאילו לעבד, ולכן זה חל על היורשים גם כן. אם זה היה עניין של צדקה, קשה להגיד שהנכסים של הנפטר הזה חייב בחיוב צדקה. אבל יש כאלה שדחו את הראיות האלה, מי שמעוניין, יש קהילת יעקב, הרבה אחרונים, במסכת קידושין דף י' זין, תפתת זין, י' זין שם, שמפרפלים בשאלה הזאת. אם זה חיוב צדקה, או זה חיוב ממון. אנחנו רק נזכיר כמובן שבעיקרו, לפי מה שמוקצב לנו בזמן, נעמוד בעיקר בשיטת הרמב״ם, והרמב״ם מעניין במצוות לא תעשה. ריש למד גימל, הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, יותר קל בשבילי כרגע נעסוק ברמב״ם בחיוב המצוות עשה. במצוות עשה קוף צדי וב, אומר הרמב״ם שציוונו להעניק לעבד עברי כשיצא לחופשי. אבל מה שמעניין, שהרמב״ם, בזמן שהוא מביא את ההלכה הזאת שצריכים להעניק אותה עבד, הוא מביא אותו במצווה קופצת וב. ומה שם ההקשר? כל ההקשר בכלל בסדר שהמצוות בספר המצוות טעון ביור רחב. אבל בשבילנו כרגע, לכאורה זה קל מאוד. מצווה קופצת ה', המצווה הקודמת להנקה, היא מצווה לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב עליהם. במצווה קופצת ה', והזכרנו שזה מצוות ההנקה. מצוות קופצת ז' היא שציוונו להוות לעני, להרחיב לו ולהקל עניינו. ומצווה זו היותר חזקה ויותר מחויבת מכל מצוות צדקה. הרמב״ם יש לו כאילו שלוש מצוות כאן, שעוסקים כולם עוסקות בענייני צדקה, הראשונה לתת צדקה, השלישית להלוות לעני כדי שלא יזדקק לצדקה, והרמב״ם מגדיר את זה כצדקה במובן האמיתי, ובאמצע יש מצוות ההנקה. סדר הדברים לכל המוכיח שלכל הפחות לפי שיטת הרמב״ם יש כאן מושג של צדקה, זה לא עניין של חיוב ממון, הרי הוא כלל את זה בתוך המצוות של חיוב צדקה. ואנחנו גם מוצאים במצוות הלא תעשה. במצוות הלא תעשה, מצווה הריש למד גימל, שהזהירנו משלח עבד עברי ריקה מעבודתנו. אבל גם שם יש שלוש מצוות, אחת לפניה, אחת אחריה. המצווה הקודמת, מצווה רשתמת ב', שהזהירנו שלא למנוע צדקה והרחבה מאביונים מאחינו, אחר שנדע חושת עניינם ויכולתנו להחזיק בהם. אז בקשר לצדקה, אומר הרם, יש איסור לא למנוע צדקה. מצווה רשת המדרי, בכוונה דילגתי הרשת המדגימה כרגע, ברשת המדרי אומר הרמב״ם, שלא לבקש המלווה מן הלווה כשנדע שאינו יכול לפרע. דיברנו כבר על הלוואה לעני, שההלוואה הזאת יש בה לפי הרמב״ם מידה מסוימת של צדקה, אז גם כאן ברשת המדבט וברשת המדרי, הרמב״ם מדבר מצוות צדקה, המצווה של ההנקה או האיסור של ההנקה באמצע, שלא יראה לבדך ביתך, לא, שלא תאמץ, לא, היקשב לעיניך בשעליך אותו חפשי מימך, הקושי הזה הוא מנמנק לפי הרמב״ם כמצוות לא תעשה, אבל הוא מזכיר אותה תוך כדי המצוות שעוסקות בצדקה. לכאורה לפי הרמב״ם מדובר כאן במצוות צדקה, או בסעיף מיוחד של הלכות צדקה, ואמרתי שיש הרבה שחוקים, הרבה מקום לפרפל, אולי באמת זה לא רק חיוב צדקה, אלא יש בזה חיוב ממון. וכאן נעבור לדיון בקשר להנקה, האם כופים על המצווה הזאת. אם אנחנו נפרש לפי הרמב״ם, שבעצם זה חיוב צדקה, אז הרי דיברנו בשבוע שעבר, אם כופים על צדקה בכלל. הבעיה הייתה שהגמרא אומרת אין כופים על מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. ובשבוע שעבר הזכרנו קושיית התוספות בבבא בתרא דף ח', שתוספות אומר, מביא מקרה שהייתה כפייה בצדקה, ותוספות שואל איך ייתכן לכפות. הרי זה מצוות עשה שיש לה מתן שכרה, כי בגלל הדבר הזה יברך השם אלוקיך. לכאורה אותה הבעיה קיימת גם במקרה שלנו. כתוב היקשה ועיניך בשעליך אותו חפשי ממך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, במקרה הספציפי הזה של הנקה, ואפילו נפרש שזה חיוב ממון. אבל יש כאן ברכה, אז אם אנחנו נפרש שזה רק חיוב ממון ואין כאן מצווה אבל זה רק חיוב, אז בית דין קופים החיובים. אם נדבר שזה מצוות עשה חיוב ממש, אז כאן יש מתן שכרה בצדה וברכך השם אלוקיך. האחרונים מפרפלים הרבה בקשר לשאלה הזאת. המשנה למלך בהלכות עבדים, שם פרק ג' הלכה י' ג' י' ד' אומר, מסתפק בזה, האם כופים על המצווה הזאת? והמשנה מלך מביא שיש מקום להגיד שכופים על הלב, כמו שהזכרנו בצדקה יש גם לב, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, אז גם כאן כתוב ולא יראה לבבך בתתחלו, לא על יקשה ועיניך בשלך אותו חופשי ממך. אם נפרש לפי הרשב"ם שבאמת יש איסור לב, לא תשלחנו ריקם, לא תשלחנו ריקם, אז הלב הזה יכפו עליו. יש מקום לבעדין החלוק ולהגיד האם כאן באמת יש מצוות עשה שמתן צריכה בצידה, משום שמה כתוב בתורה, היקשב עיניך בשלך אחות אוף חפשי ממך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, וברכך השם לוקחה. וברכך זה ברכה שקדוש ברוך הוא מבטיח למי שיקיים את המצווה הזאת? לאו דווקא. אולי הכוונה היא, היקשב עיניך, למה? משום שהקדוש ברוך הוא ברך אותך. הרי אנחנו לומדים שצריכים להעניק ממה שיש לך. יש סכומים מסוימים שהגמרא דנה בהם במסכת קדושין, כמה באמת צריכים להעניק ולפי איזה כללים וממה צריכים להעניק, ודורשים ככה מהפסוקים וברך השם לוקחה מהברכה שיש לך. ואולי יש בזה שתי הלכות, אולי יש הלכה שצריכים לתת לו סכום מסוים ועוד סכום לפי הברכה, אבל בכל אופן לא חייבים לפרש שזה דווקא מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. ההלכה האחרונה שאני רוצה להזכיר בקשר להענקה, זה הלכה למי חייבים לתת הענקה. אז דיברנו שבפסוק כתוב, וכי תשלחנו, לא תשלחנו ריקם, זה מדובר בשילוח. מה קורה לעבד שאינו בשילוח? מי זה יכול להיות? הרמב״ם בהלכות עבדים פרק ג' הלכה תדבב, אומר, מקרה שאחד ברח. אם עבד ברח, אז לכאורה אין מה לדבר. לא משלמים לו הנקה בגלל שבעצם הוא עבד, הוא רק ברח. אני לא מאתר אותו כרגע, אני לא יודע איפה הוא, אבל ודאי שאין חיוב להעניק לו, הרי הוא ברח. אבל ברמב״ם יש מקרה, על פי הגמרא, שיש בן עבד שברח, הוא פגע בו יובל. נניח שהוא ברח חצי שנה לפני היובל, ולא תפסו אותו, לא יתרו אותו, והוא מסתובב חופשי, אחרי שישה חודשים פגע בו היובל, ועכשיו הוא צריך להיות משוחרר. ואפילו אם יתרו אותו, אפילו אם יחזירו אותו, הרי הוא כבר יצא ביובל. אומר הרמב״ם שבן אדם כזה לא מעניקים לו. למה? הרי כתוב, וכי תשלחנו חופשי מעמך. רק אם אתה שולח אותו, התורה אומר בזמן שאתה שולח אותו מרכושך, מביתך, אז לא תשלחנו ריקם. אבל העבד הזה כבר אינו בשליטתך, הרי הוא ברח. ולכן אומר הרמב״ם שאין חיוב הענקה. לאור הנתונים שלמדנו היום, בוא נבדוק אם באמת ההלכה של הענקה הייתה מתייחסת למצב של בני ישראל במצרים. כמובן, אני לא אומר שמה שקרה בתורה, הסיפור של יציאת מצרים קרה לפי כללי הלכה. אבל רק אמרנו, לפי הכללים האלה, האם באמת יש עניין של הענקה, ואמרנו שהתורה כבר רומזת לזה, שתזכור את יציאת מצרים בקשר למצוות הענקה. אז בואו נראה. אם מדובר בחיוב של צדקה, אז קשה יותר להגיד שבאמת היה חיוב על מצרים, חיוב צדקה. בכלל המושג של צדקה אצל אומות העולם, זאת הלכה שלא ניכנס בה עכשיו, שלא, בתוך שבע מצווי נוח לא מצאנו שיש מצווה של צדקה. אבל אם זה חיוב ממון, אז יש מקום להגיד שבעצם בני ישראל עבדו, מגיע להם משכורת, והמשכורת לא שולמה להם בזמן שהם עבדים, ממילא יש חיוב הענקה כמו עבד רגיל. אבל לפי מה שלמדנו היום, יש חילוק בין מכור מוכר עצמו למכור בית דין. וכאן בוודאי בני ישראל לא היו לא מכרו בית דין ולא מוכר עצמו. כאן פירושו שבמצרים העבידו את בני ישראל שלא ברצונם, שלא בידיעתם, שלא בהתר בכלל, הם כפו עליהם לעבוד. לכאורה במקרה כזה זה ודאי שמגיע לו ומגיע להם הענקה. אם נדבר כמשנה שכר שכיר, והסברנו שמשנה שכר שכיר שאומרים שהוא עבד גם ביום בלילה, מסתם בני ישראל עבדו יותר ממשנה שכר שכיר. כתוב בתורה, והעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ואם מעבידים אותם בפרך, אז מסתם זה עבודה כפולה, עבודה קשה מאוד, ולכן אפשר להגיד עליהם כי משנה שכר שכיר עבד חש שנים. עובדה היא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שפרו ישלח את העם. בפרשת שמות כתוב, ונתתי את חין העם הזה בני מצרים, ואחרי כן ישלח אתכם, יהיה שילוח, ובתוך כדי שילוח, זה כמובן מזכיר לנו מאוד את פרשת ראי, כשיש שילוח, ונתתי את חין העם הזה בני מצרים, ורק תלכו, לא תלכו ריקם, פרו ישלח אתכם. אבל למעשה, פרו לא שלח אותם. והם ברחו. אז כאן, שתי שאלות. א', האם בורח מקבל הענקה? וב', האם יש כפייה או ירידה לנכסים כדי לקבל ההנקה. אז אמרנו שבורח לא מקבל, אבל לכאורה זה בגלל שבורח אין לו היתר לברוח, הרי יש הסכם שהוא יעבוד זמן מסוים, או מוכר ביתין או מוכר עצמו, אבל אין לו רשות לברוח, הרי הוא באמת משועבד על פי דין. בני ישראל כשיצאו ממצרים, הרי הם לא הסכימו להיות עבדים, אף אחד לא מכר אותם בהתר, כל זה היה בניגוד לחוק הבסיסי ביותר, אז להם מסתם היה מותר לברוח, ודאי היה מותר לברוח. לכאורה הדין שברח לא מתייחס למקרה שבאמת הם צריכים, יכולים לברוח בזמן שאין בכלל מושג אמיתי של עבדות. השאלה האחרונה שיש מקום לדבר, האם כופים על כך? האם היו כופים מי שלא יקיים הענקה? ולכן במצרים יש מקום לדון בזה שבני ישראל לקחו, כמובן על פי הקדוש ברוך הוא. ולכן השאלה שלי היא ממש רק אינטלקטואלית דובד. למעשה הקדוש ברוך אמר להם לנצל את מצרים, וכתוב לנצל את מצרים, אבל בשאלה עקרונית, האם היה צריך להיות כפייה על כך? אם נפרש שבאמת יש במקרה שלנו חיוב ממון, וחיוב ממון יש לכאורה שיעבוד נכסים. אם יש שיעבוד נכסים, אז מה שמגיע ההנקה, מגיע להם ביושר. ובכן סיכמנו היום שיש מצווה של ההנקה בתורה, דיברנו על מקרים שיש בהם ההנקה, וניסינו לראות כדבר מעניין איך נסתכל על יציאת מצרים ומה שמסר קיבלו בתור הנקה, האם לפי כללי ההלכה באמת היה מגיע להם את ההנקה הזאת, אבל כמובן מה שנעשה בתורה נעשה על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא, ואיש עמד על אדמנו ולאבותינו בלבד, שהקדוש ברוך הוא אמר אחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואכן כך יצאו אבותינו ברכוש גדול.